הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ.
שלום לכם. אתם על פרק הבכורה של מטען חשמלי, הפודקאסט של חברת החשמל. והפעם, פנחס רוטנברג, האיש שחשמל את ארץ ישראל, חלק א'. כמו בכל פרק, נצא יחד למסע בסיפורה של אחת החברות הייחודיות בארץ ישראל ובמדינת ישראל. הסיפור של חברת החשמל מתחיל ברוסיה, בה נולד פנחס רוטנברג, מייסד החברה ומנהלה הראשון. הוא ממשיך בבריטניה ובשנות המנדט הבריטי על ארץ ישראל, ועובר כמובן על גדות נהר הירדן, עליו הקים רוטנברג את מפעל החשמל, שבזכותו כונה הזקן מנהריים. אבל הסיפור הזה לא מסתכם רק בחשמל, והוא נושא איתו עוד מטען גדול, בין אם אלו העובדים שעושים לילות כימים כדי להבטיח לנו חשמל בכל יום ובכל שעה, בין אם זו האדריכלות של מבנה החברה, או מהפכת הגז ואיכות הסביבה, ובין אם זהו העתיד של חברת החשמל, שכבר עכשיו משנה את פניה. שמי יוסף מץ, ואני אלווה אתכם בסיפור חייו של פנחס רוטנברג.
פנחס רוטנברג נולד פעמיים. פעם הייתה לו לידה טבעית בעיירה רומני ב-1879, ואחרי 35 שנה הוא חי באיטליה, והוא נולד פעם שנייה. פעם אחת הוא נולד כאדם, הוא ראה את עצמו כאדם שצריך לתרום לרוסיה, והוא היה במהפכה, ובפעם השנייה הוא גילה את היהדות שלו.
הסופר והחוקר דוקטור מורדכי נאור כתב את הספר ברכת החשמל, שיצא בהוצאת יד יצחק בן צבי בירושלים. הוא יהיה אחד ממורי הדרך שלנו בפרק הזה. פנחס מייסייביץ' רוטנברג, או בשמו הרוסי פיוטר, נולד בחמישה בפברואר 1879 בעיר האוקראינית רומני, אז בשליטת רוסיה. הוא קיבל השכלה יהודית, למד בחדר ושלט גם ביידיש. הילד פיוטר היה תלמיד מצטיין בגימנסיה הריאלית ברומני והפגין כישרון מיוחד במתמטיקה. ההיסטוריון משה פיינטוך, איש ארכיון חברת החשמל, מצטט את המורה והסופר בית פישקו שהתגורר בנעוריו ברומני.
לבדו פילס לו את דרכו בחיים, עבד, נתן שיעורים ולמד. חידה היה בעיניי אותו בחור, שראיתיו לא פעם מתהלך בחצר וכולו רצינות וכובד ראש.
אחרי שסיים את בית הספר התיכון, הוריו שלחו אותו לסנקט פטרבורג, שהייתה אז בירת רוסיה. למרות ההגבלה על כניסת יהודים לאוניברסיטאות, הידועה בשם נומרוס קלאוזוס, הצליח להתקבל לאוניברסיטה הטכנולוגית, אחד מבתי הספר להנדסה הטובים ביותר ברוסיה. את לימודיו כמהנדס אזרחי סיים בהצטיינות יתרה, ואחר כך החל לעבוד במפעל המתכת הגדול פוטילוב. באותן שנים הוא החל את פעילותו הפוליטית במסגרת מפלגת ה-SR, הסוציאל רבולוציונרים. שנת 1905 הייתה שנה מתוחה ברוסיה. המדינה הפסידה במלחמת סין-יפן, ובאוויר הייתה תחושה ששלטון הצאר עומד בפני זעזוע. בראשית ינואר הוכרזה שביתה במפעל פוטילוב, המפעל בו רוטנברג עבד. כומר ושמו גאורגי גפון הוא שכינס את השביתה, והוא גם זה שהוביל הפגנה של רבבות פועלים בסנט פטרבורג ב-9 בינואר. הפועלים ביקשו להגיש לצאר הרוסי מכתב, ובו דרישות לרפורמה סוציאלית, לשיפור התנאים בבתי החרושת ולסיום המלחמה עם יפן. המפגינים הביעו אהבה לאבינו הצאר, אבל הדבר לא מנע מכוחות מזוינים לירות אל תוך ההמון ולהרוג מאות אנשים. פנחס רוטנברג, חבר המפלגה הסוציאל רבולוציונרית, ליווה את הקומר גפון לאורך כל ההפגנה, וכשהחלו היריות, הוא היה גם זה שהציל את חייו של הכומר.
הוא לקח את גפון, הם עברו את הגבול, הם ברחו לאירופה, ומתחיל למעשה פרק שהם מסתובבים בערים בתוך אירופה, נפגשים עם הרבה מאוד אנשים רוסים שגרו מחוץ לרוסיה, הם היו כולם מהפכנים, והיו הרבה מאוד קבוצות כאלה.
זהו המהנדס מיכאל ביקסון, שהיה איש חברת החשמל במשך 39 שנים. בין היתר, הוא ניהל את תחנות הכוח רדינג וגזר.
יש באחד מהספרים של לנין, תזכורת, שהוא כותב, שהוא היה בז'נבה ונפגש עם הבן אדם מאוד מאוד מעניין, שסוחב איתו איזשהו כומר מטומטם, פחות או יותר במילים כאלה, שמדבר דברים לא לעניין, אבל הבן אדם עצמו הוא מאוד מאוד מעניין. זה הכוונה הייתה לרות, אומר, בלי שם דרך אגב.
הכומר גפון מוביל המרד נגד השלטון, קיבל אז הצעה מפתה שהגיע הישר מהשלטון. אם ישתף פעולה עם המשטרה החשאית הרוסית ויעזור לה לגייס לשירותי הפעילים מהפכנים, יוכל לשוב לרוסיה. האדם שהמשטרה החשאית הכי רצתה בו בשורותיה היה, איך לא, פנחס רוטנברג.
ביום אחד בעיר מגיע אליו גפון ואומר לו, אם אתה תמסור שמות, אתה יכול לקבל הרבה מאוד כסף. ואני יכול ליצור לך קשר עם המשטרה החשאית שמוכנים לשלם לך. רוטנברג קיבל הלם. הוא הבין למעשה שהוא כרגע יושב עם החפרפרת למעשה, עם הבן אדם שעובד בשביל המשטרה החשאית. זה בן אדם שהוא שנים היה צמוד אליו, אימין לו, עזר לו, ופתאום אולם חרב עליו, הוא היה מום. הוא נכנס לדיכאון, הוא נסגר בבית, הוא לא יצא מהבית.
לרוטנברג לא נותרה ברירה, אלא לספר לאנשי מפלגתו, מפלגת ה-SR, כי הכומר גפון הוא סוכן כפול. כששמעו ראשי המפלגה את הפרטים, הם מיד פסקו. יש לחסל את גפון.
הוא סוחר בית קייט כזה על יד סן פטרבורג באזור שנקרא אוזרקי, וקובע פגישה עם גפון. הוא מביא קבוצה של הפעילים במפלגה, מכניס אותם לחדר, סוגר אותם. הוא אומר להם, אתם לא תצאו עד שאני לא אשחרר אתכם. מגיע גפון, הם מתיישבים, ואז רוטנברג מדבב אותו, ומוציא ממנו עדות שהוא עובד בשביל משטרה חשאית. רוטנברג קם, פותח את הדלת, הפועלים יוצאים החוצה, זוהמים, לוקחים את גפון ותולים אותו על קוליו.
בעוד שהכומר גפון סיים את חייו בתלייה עלובה על קוליו, מסעו של רוטנברג לעבר הפרק השני בחייו רק התחיל. במפלגתו, מפלגת ה-SR, חששו מתגובת הפועלים מעריציו של גפון. לכן מיהרו במפלגה להתנער מרוטנברג וממעשה רצח הכומר. לרוטנברג עצמו, שנרדף אותה גם על ידי המשטרה החשאית וגם על ידי מפלגתו, לא נותר, אלא לברוח מרוסיה.
הוא מתנתק מהמפלגה, ואז מתחיל פרק נוסף של החיים שלו, חיים באיטליה. הוא מגיע לאיטליה, הוא מתחיל ללמוד, הוא עושה עוד תואר אחד, תואר בתחום, אם קודם היה תחום של המכונות, עכשיו הוא נכנס לתחום של מערכות מים, נקרא לזה ככה, בניית סחרים, פרויקטים הנדסים שקשורים עם המים. הוא מתחיל בתקופה הזו גם להתקרב ליהדות.
ובאיטליה רוטנברג לא היה לבד. באותם ימים המדינה הייתה מקום מקלט למהפכנים רוסים שנמלטו מרדיפות השלטון ומהמשטרה החשאית. לבד מהתמחותו בייצור אנרגיה הידרואלקטרית, או ליתר דיוק, בניית סחרים לייצור חשמל, 9 שנות שהותו באיטליה היו שנות התקרבותו למה שכונה העניין היהודי. שנת 1914, שהביאה איתה את מלחמת העולם הראשונה, השפיעה מאוד על חשיבות העניין היהודי בעיני פנחס רוטנברג.
הוא קיבל כאילו מכת ברק בראש, ששינתה את תפיסת עולמו, בגלל למעשה שתי סיבות שהתחברו אחת עם השנייה. הסיבה הראשונה, הוא הגיעו אליו לאיטליה שמועות וידיעות על דברים נוראים ברוסיה. פרעות או פינוי יהודים, בגלל המלחמה. והיה בכלל יחס מאוד עוין של השלטון הצארי ליהודים. במילים אחרות, לא היה להם מה לעשות שם, להערכתו. הדבר השני, זה הידיעה שזה הצ'אנס הכי גדול לעם היהודי בענייני ארץ ישראל, בגלל שהאימפריה העותמנית הולכת להתפורר.
הוא היה ממייסדי האגודה פרו-קאוסה אבראיקה, ששמה לה למטרה להגן על זכויות היהודים. בין החברים הבולטים בה היו כמה מבחירי הקהילה היהודית באיטליה, סופרים וחברי פרלמנט. באותה תקופה הוא החל לטפח נושא נוסף, הקמת גדודים יהודיים שילחמו יחד עם מעצמות ההסכמה, בראשן בריטניה, צרפת ורוסיה, ובתמורה הציע תינתן ארץ ישראל ליהודים אחרי שתסתיים המלחמה. מרבית המנהיגים היהודים תמכו תחילה דווקא בגרמניה ושותפותיה מעצמות המרכז. הקמת הגדודים העבריים מיוחסת בראש ובראשונה לזאב ז'בוטינסקי, אבל למעשה קובע המחקר ההיסטורי, פנחס רוטנברג הוא שהעלה את הנושא לראשונה, שבועות אחדים אחרי תחילת המלחמה. בספטמבר 1914 הוא נסע לאנגליה ונפגש עם דוקטור חיים ויצמן, כימאי מאוניברסיטת מנצ'סטר ופעיל ציוני, שממש כמוהו חשב שעל העם היהודי לעמוד לצד מעצמות ההסכמה.
זה פגישה כזאת היא מסתורית מאוד. הוא גם היה איש די מפחיד. עכשיו, היה לו שובל לא נחמד. הוא שם ברצח ברוסיה של הקומר גפון, והוא גם היה אגב בצורתו אדם מאוד בעל גוף.
הפעמון צלצל, ובצעתי לפתוח ראיתי בפתח דמות גדולה וכהה, והיא משמיעה בקול נמוך ועמוק ברכה ברוסית. לא היה לי מושג מי האיש, וגם כשהגיד לי את השם, לא הביע לי השם מאומה. והיה לי לא נוח. רוטנברג פירט באוזני ויצמן את תוכניתו להקמת צבא יהודי. לאחר מכן הם נפגשו פעם נוספת בלונדון, בביתו של אחד העם. הוא נפגש עם ראשי הקהילה היהודית ומנהיגי הציונים בלונדון, אבל רוב האנשים שדיבר איתם די הסתייגו מההצעות שלו, ואפילו שללו אותן. בשנת 1915 הוא המשיך במסעותיו במערב אירופה כדי לקדם את רעיונותיו.
אבל הפגישה השנייה אולי אפילו יותר חשובה, הוא איכשהו שם את ידו על ז'בוטינסקי. אחרי שז'בוטינסקי היה מעורב במצרים בהקמת מה שנקרא גדוד נהגי הפרדות ועזב אותו, כי הוא חשב שזה גדוד לא נכון. זאת אומרת שליהודים לא טוב לקבל גדוד, איך נקרא לו? תומך לחימה. צריך להילחם, לא להוביל פרדות. רוטנברג היה בדעה של הקולגה של ז'בוטינסקי שקראו לו יוסף טרומפלדור, והוא אמר בדיוק מה שאמר רוטנברג. קודם כל נכנסים לצבא, וכשאתה נכנס בצבא אתה שם את הרגל בדלת, ומכאן אלוהים גדול כמו שאומרים. ואז הם חילקו ביניהם את העבודה, רוטנברג וז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי נסע לאנגליה לקדם את הנושא, ורוטנברג נסע לארצות הברית לאותה מטרה.
הוא התחיל להתכונן לנסיעה לארצות הברית, אבל לפני שהפליג, רוטנברג הסתגר בביתו שבאיטליה במשך כמה ימים, וכתב חוברת ברוסית. החוברת, בת 32 עמודים, נשאה את השם תחייתו הלאומית של העם היהודי, והייתה האני מאמין של פנחס רוטנברג.
בחוברת הזאת רוטנברג פרס את עיקרי דעותיו באשר לתקומת העם היהודי בארצו שלו לאחר מלחמת העולם הראשונה. והוא מדגיש את ההכרח לקומם מסגרת מדינית עצמאית של העם היהודי. תובנה אחת, כתב רוטנברג, שהלאומיות היהודית ניתן לקומם אותה רק בארץ ישראל, כי בה כרוכים האפוס והרומנטיקה של עם מזה אלפי שנים. כמהנדס, קבע רוטנברג בחוברת, אפשר להפוך את חולות הארץ לגנים פורחים. צריך לזכור אגב שהוא עדיין לא ביקר בארץ. הוא לא ראה את הארץ מימיו, זאת אומרת, כל מה שהוא כותב בהתייחס לארץ ישראל, נובע מקריאה של עיתונים, ספרים וכו'. רוטנברג מדגיש בכל מקום שהוא כתב את ההכרח ליצור בארץ תעשייה מודרנית. ללא תעשייה מודרנית לא תיתכן תקומה לעם היהודי בארץ ישראל. הוא כותב בחוברת, לא נוכל להאמין בזכותנו לקיום לאומי עצמאי, עד אם תוחז יד יהודית בחרב, עד אם ישפך דם יהודי על פני הארץ ולמענה, וגם אם קטן צבאנו, ובלבד שיהיה צבא יהודי. מוטיב מאוד חשוב מבחינתו של רוטנברג, יש לאחד את כל כוחות היהודים על כל מפלגותיהם ולכוונם לתכלית אחת. הוא תמיד ניסה לאחד בין המפלגות השונות, ותמיד תמיד דיבר על אחדות ומשמעת לאומית. זה היה עיקרון יסוד אצלו.
בתחילת חודש יוני 1915 הגיע פנחס רוטנברג לניו יורק. מרבית היהודים שם היו מהגרים מרוסיה, והייתה בהם עוד אהבה וגעגועים למולדת הישנה. אז רוטנברג, שעד יומו האחרון אגב, השפה בשלט הכי טוב הייתה רוסית, התחבב בקלות על יהודי ארצות הברית, שגם הוקסמו מעברו כמהפכן. כשנתיים ורבע הוא שעה בארצות הברית, ובמשך כל התקופה הוא עוסק בשני נושאים. הראשון, כינון קונגרס יהודי, שילקד את כל הציבור היהודי בארצות הברית, והשני, הקמת הגדודים העבריים. והמלאכה לא הייתה פשוטה. רוב יהודי ארצות הברית תמכו בתחילת המלחמה במעצמות המרכז, בניגוד לרוטנברג. ועוד שרעיון הקונגרס היהודי התחיל לקרום אור וגידים, עניין הקמת הגדודים דשדש תחילה. את דעותיי לא שיניתי, אבל אני לא אומר שום דבר בפומבי, כי זה חסר תועלת ומזיק. דעת הקהל והעיתונות היהודית היו נגד. כעת יש שינוי, והן נעשו לנייטרליות יותר, כתב רוטנברג. בארצות הברית הוא גם פרסם ביידיש את החוברת שכתב, תחייתו הלאומית של העם היהודי. ואז, בשנת 1917, מהפך. בפברואר 1917 ויתר אלכסנדר השני על כס המלכות הרוסי והעביר את השלטון לממשלת מעבר. ומי בראש ממשלת המעבר הרוסית? אלכסנדר קרנסקי, מנהיג ה-SR וחברו של רוטנברג עוד מימי מהפכת 1905. רוטנברג, מעידים ההיסטוריונים, שמח לחזור למולדת הישנה, שלא נפרד ממנה כראוי. הוא תפס אונייה והגיע לסנקט פטרבורג, ששמה שונה כבר לפטרוגרד. הוא התקבל שם בשמחה, והתמנה לסגן מושל פטרוגרד, עיר הבירה. הוא מאוד לא אהב את הבולשוויקים, ומסופר שאפילו הציע לראש הממשלה קרנסקי לאסור את לנין וטרוצקי, ואפילו להוציא אותם להורג. ובצדק, כי התוכנית אמנם לא יצאה לפועל, אבל ממשלת המעבר הרוסית לא האריך הימים, וסופה היה כשאותם טרוצקי, לנין ואנשיהם תפסו את השלטון במהפכה שנודעה לימים כמהפכת אוקטובר. אבל זה לא היה המהפך היחיד בשנת 1917, מפני שהצבא הבריטי שלחם במלחמת העולם הראשונה החל לכבוש שטחים נרחבים בארץ ישראל, ובשניים בנובמבר הכריזה ממשלת הוד מלכותו כי היא רואה בעין יפה הקמת בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה, ותשתדל במיטב מאמציה להקל על השגת מטרה זו. ובמילים אחרות, זו הייתה הצהרת בלפור, שנתנה דחיפה אדירה לתנועה הציונית. באותו זמן, פנחס רוטנברג מצא את עצמו בבית הכלא, אחרי שהבולשוויקים הכריזו עליו כעל בוגד במשטר. הוא שוחרר כעבור חודשים אחדים, עבר לאודסה, ואפילו שימש כשר בממשלה האוקראינית. אלא שבתחילת 1919, הוא החליט לעזוב סופית את מולדתו, יצא מאודסה, דרך טורקיה, והגיע לפריז. בפריז התכנסה אז ועידת השלום, שארגנו המדינות המנצחות במלחמת העולם הראשונה, שנגמרה רק שנה קודם לכן. מנהיגי התנועה הציונית ששהו בצרפת, קיבלו את רוטנברג בזרועות פתוחות, ואפילו בהתרגשות, שכן בשנות ניתוקו מהפעילות הלאומית היהודית, נפוצו שמועות ועובדות סותרות על פעילותו במהפכה הרוסית ועל גורלו. ב-18 ביוני 1919 שלח הדוקטור חיים ויצמן, אתה הוא איש ההסתדרות הציונית, תזכיר למשרד החוץ הבריטי. בתזכיר הוא פירט את הפעולות הדחופות שיש לבצע בארץ כדי לזרז את הקמת הבית הלאומי היהודי, כפי שהובטח בהצהרת בלפור. בין השאר ביקש לרכוש זכיונות על ידי ההסתדרות הציונית או כל גוף ציבורי אחר עבור הקמת מפעל מים עוג'ה. עוג'ה הוא שמו הערבי של נחל הירקון, שאת מימיו ביקש ויצמן לנצל כדי ליצור אנרגיה חשמלית. אחרי דין ודברים ביניהם, באוגוסט 1919 אישרו הבריטים לחיים ויצמן לשגר לארץ ישראל משלחת מומחי מים. שניים מהם היו מומחים אנגלים לחשמל, והשלישי, פנחס רוטנברג. בשלהי 1919, עגנה אונייה בנמל יפו. פנחס רוטנברג הגיע לארץ ישראל.
והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום.
פנחס רוטנברג לא היה האיש הראשון שהגה את רעיון חשמול לארץ ישראל. בספרו מדינת היהודים פרס בנימין זאב הרצל את חזונו למדינת יהודים יצרנית. וכך הוא כתב בשנת 1896. מאור החשמל לא הומצא כדי שמספר סנובים יאירו בו את אולמי הפאר שלהם, אלא כדי שנפתור לאורו את בעיות האנושות. בספר אלט נוילנד הוא פרס את חזונו בו ראה רשת חשמל הפרוסה על פני כל הארץ, בתי חרושת המונעים בכוח החשמל, טורבינות שמייצרות חשמל בכוח המים, וכן, גם רכבות ואפילו מכוניות חשמליות. התאורה החשמלית הופיעה לראשונה בארץ ישראל בקיץ 1893. האכסניה נוטרדם די פרנס, השוכנת בירושלים, זכתה בבחורה, והתאורה החשמלית עבור האורחים הגיעה ממה שכונה דינמו, גנרטור. עוד כמה גנרטורים פעלו בשטחי הארץ, רובם בכושר ייצור נמוך, שסיפק חשמל לכמה נורות אור בלבד. מלחמת העולם הראשונה הביאה איתה לאזור את הצבאות הגרמנים, האוסטרים והבריטים, ואלו הביאו איתם גנרטורים משוכללים יותר, שהאירו את רחובות טבריה ותל אביב. תחנות הכוח הראשונות במזרח התיכון הוקמו דווקא בבירות ובדמשק. עד סוף העשור הראשון של המאה ה-20, חברה בלגית כבר מכרה חשמל ללקוחות בשתי הערים. בעזרת תקציב שהביא מההסתדרות הציונית בלונדון, הציב רוטנברג את משרדו בירושלים. רחוב על פרד וחמוש באקדח מאוזר, הוא החל לבצע סקר מקיף כדי לגלות את הפוטנציאל הגלום במקורות המים של ארץ ישראל.
פנחס רוטנברג אסף נתונים של משקעי המים בארץ החל משנת 1860, זאת אומרת יותר מ-50 שנה טרם בוא לארץ. הוא שלח מודדים, הוא ערך מדידות בעצמו, הוא הגיע עד ברך הליטני. כמובן, אנחנו מדברים על אזור שהוא נמצא בתוך שטח לבנון, מדינת לבנון של ימינו. הוא נדד לאורך עמק הירדן, לאורך מקורות הירדן. הוא הכיר את ימת החולה, ערך מדידות בימת כנרת, והדרים דרומה עד ים המלח למעשה.
צריך להביא בחשבון דבר אחד, ארץ ישראל בזמן ההוא היא מדינה מפגרת, מפגרת לחלוטין. בא בן אדם, מדבר כמעט רק רוסית, עם חלומות מכאן עד הודעה חדשה, ומספר לכולם שהוא יקים מערכת אדירה של טורבינות, וכל הארץ תהיה מחושמלת. עכשיו, חלק מהאנשים לא ידעו על מה הוא מדבר, כי הלוא הם באו ממקומות שאין חשמל. והפיצוץ, אחד הפיצוצים הגדולים היה בקיבוץ דגניה, שהוא היה בסיור לאורך הירדן, הוא הזמין את עצמו לדגניה, והוא אמר לחברים, תנו לי בערב להסביר לכם מה בעצם אני רוצה לעשות בארץ. ואז הוא סיפר להם את כל הדברים האלה, הוא ביקש שיביאו לו לוח, אז הביאו לו מגן הילדים, לוח וגיר, והוא סרטט איך הטורבינה עובדת, ואיך כוח המים וכדומה, ואז אחד האנשים שם, אחרי יום עבודה ב-10 בלילה, כולם די עייפים ומוצבנים מאיזה פנטזיור אחד שמוכר להם כל מיני אגדות, אחד אומר, אוקיי, כל הדברים האלה כבר יצרו לך חשמל. מה תעשה עם החשמל? למי? מי יקנה אצרה חשמל? הערבים בצמח יקנו אצרה חשמל? אז הוא אמר להם, כן, ואפילו באבודיה יקנו. אבודיה זה היה כפר בדוי קטן, סי הפיגור. עכשיו, שהוא אמר אבודיה היה צחוק כללי, במילים אחרות, הבן אדם משתגע וחבל לשמוע אותו. אז חבל על הזמן.
כעבור 9 חודשים, אותו משוגע הגיש לשלטונות בלונדון מסמך מקיף, וקרא לו משק המים בארץ ישראל. וכך הוא כתב, התעשייה תוכל להתפתח בארץ ישראל רק לכשאפשר יהיה להשיג כוח מניע בזול. בתנאים הנוכחיים בארץ ישראל אפשר להשיג כוח מניע בזול רק מעט המים. מים בכמויות גדולות דרושים גם להשקעה, בעומדנו לפני התיישבות חקלאית גדולה. תוכניתו העיקרית של פנחס רוטנברג הייתה לנצל את מי הירדן להפקת כוח הידרואלקטרי, ואת תחנת הכוח הראשונה הוא הציע להקים מדרום לכנרת. באותה תקופה ב-1920 הסתיים השלטון הצבאי בארץ ישראל, וסר הרברט סמואל נכנס לתפקידו כנציב עליון בריטי ראשון. סמואל היה יהודי אנגלי שכיהן כשר בממשלת בריטניה. הוא נחשב לתומך של הציונות, אבל לא יכול היה לאשר לרוטנברג להתחיל את העבודות על הירדן. בינתיים, סייע לרוטנברג להתחיל את העבודות להקמת תוכנית המשנה שלו, הקמת תחנת כוח ראשונה שתנצל את מימיו של נהר הירקון. לפני שיצא לבריטניה כדי לבקש את הזכיונות, הוא אפילו גייס סכום של 53,000 לירות סטרלינג עבור תוכנית הירקון. בלונדון הוא נפגש עם פקידי משרד המושבות, שהתרשמו מאישיותו ומההצעות שהעלה. באותו זמן שעתה שם משלחת של ערבים מהארץ, ואלו התנגדו בכל תוקף למפעל החשמל בארץ ישראל. רוטנברג נפגש גם איתם, אבל למרות שחזר והדגיש בפניהם שמפעל החשמל לא יפגע בהם, אלא רק יסייע לכל תושבי הארץ, אלו לא התרצו והמשיכו להתנגד לתוכניות של רוטנברג, ועוד נחזור להתנגדות בפרקים הבאים. בינתיים, הנציב העליון הרברט סמואל חשש שערביי הארץ יזעמו אם הזיכיון יימסר לפנחס רוטנברג. לכן הציע לשר המושבות הבריטי וינסטון צ'רצ'יל להתנות את מתן זיכיונות החשמל בהסכמת המשלחת הערבית. רוטנברג, שרתח מזעם, נאלץ לוותר על כמה סעיפים חשובים בהסכמי הזיכיון, ואפילו נאלץ לחתום על מסמך שבו הצהיר כי אם למפעל החשמל תהיה התנגדות אמיתית, יהיה זה בלתי אפשרי מבחינתי לאסוף את ההון הדרוש להוצאתו לפועל, ולפיכך, במקרה זה, אצטרך לנטוש את תוכניתי. לבסוף, פנחס רוטנברג הצליח להשיג מהבריטים שני זיכיונות. ההסכם הראשון, הנוגע לנהר הירקון, האוג'ה, נחתם ב-12 בספטמבר, והשני, הגדול יותר, הסכם הירדן, נחתם ב-21 בספטמבר 1921. The Crown Agents for the Colonies and Pinchas Rutenberg. Agreement for the granting of a concession for the utilization of the waters of the rivers Jordan and Yarmouk and their affluents for generating and supplying electrical energy. ההסכם שנחתם לא העניק זיכיון ממש, אלא קובע כי הזיכיון יימסר רק שנתיים לאחר חתימת ההסכם, ובתנאי שהעון שיגייס לחברה שלו יעמוד על לא פחות ממיליון לירות סטרלינג, סכום עתק באותם ימים. עוד נכתב בהסכמים מחיר החשמל שייוצר במפעל החשמל שעל הירדן. נקבע כי אם חברת החשמל לא תספק את כמות הזרם הדרושה, הנציב העליון יוכל להעניק רישיונות לייצור חשמל לאחרים, וגם לאיכות הסביבה ניתן דגש, כשסוכם כי אסור יהיה לזהם את הנערות ירדן וירמוך ואת הנחלים הנשפחים עליהם. פנחס רוטנברג זכה בזיכיונות לייצור חשמל על נהר הירדן ועל נהר הירקון. זו נקודה חשובה בתולדות הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל, ונקודה חשובה במפעל חייו של רוטנברג. דלת חשובה נפתחה בפניו, אבל גם הוא הבין שיש עוד מסע ארוך עד הוות הראשון שיצא מתחנת כוח בארץ ישראל. בחודשים הבאים תחל בבריטניה מתקפה חריפה נגד המדיניות הפרו-ציונית של ממשלת הוד מלכותו, יופצו בעיתונים קריקטורות ומאמרים שיעסקו בעברו של רוטנברג, והוא עצמו יתחיל במאמץ הגדול לגיוס 100,000 לירות סטרלינג. וכל אלו נעסוק בפרקים הבאים של הפודקאסט. אבל בסופו של חודש ספטמבר 1921, דומה כי בין הפועלים למען פיתוחה של ארץ ישראל, לא נראה אדם מאושר יותר מפנחס רוטנברג. תודה למרואיינים שהשתתפו בפרק. דוקטור מרדכי נאור, משה פיינטוך, ארכיון חברת החשמל, ומיכאל ביקסון. עורכת ראשית, דליה בודינגר, דוברת חברת החשמל. הפקה, דוברות חברת החשמל, כרמל ביטן אלשטיין ולירון בן יעקב. הפודקאסט הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. שמי יוסף מץ. נתראה בפרק הבא.